באולפן יואב צור, ראש ממשלת המעבר יאיר לפיד, ביקש מאגף התקציבים במשרד האוצר לגבש דרך עבודה לבלימת עליית מחירי הלחם בתוך 3 ימים, זאת לאחר שכינס דיון חירום בנושא שהסתיים ללא החלטות. בתוך כך, שר החקלאות עודד פורר הציע במהלך הדיון להגיע להסכם על פי מתווה מדורג בדומה לרפורמה בענף החלב והביצים. יועץ בכיר למנהיג העליון של איראן, עלי חמינאי, אמר כי לטהרן יש את היכולת הטכנית לייצר פצצה גרעינית, אך עדיין לא התקבלה החלטה לייצר אותה. היועץ הוסיף כי טהרן תגיב ישירות נגד ישראל אם תאיים על הביטחון שלה, וכי איראן לעולם לא תנהל מסע ומתן על תוכנית הטילים ועל המדיניות האזורית שלה. המשטרה לכדה בסוף השבוע חוליה של 3 ערבים בשנות ה-20 לחייהם, החשודים במעורבות בהצתות אוטובוסים בתקופה האחרונה באזור הצפון. כתבנו בנצי אליזרוביץ' מוסר כי במכוניתם נמצאו חומרי בעירה, כלי פריצה ולוחיות זיהוי מזויפות. מעצרה מוארך בבית המשפט עד ליום שלישי הקרוב. בתאונת דרכים שאירה בכביש 444 סמוך למחלף ראש העין דרום, נפצעה ילדה כבת 7 באורח בינוני ושתי נשים נוספות נפצעו קל. כוחות ההצלה שהגיעו למקום העניקו להם סיוע ראשוני ופינו אותם לבית החולים בלינסון בפתח תקווה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי. תחזית מזג האוויר, מחר תחול עלייה בטמפרטורות אשר יהיו גבוהות מהרגיל לעונה. תורגש הכבדה בעומסי החום, בשלישי תורגש עלייה נוספת וישררו עומסי חום כבדים ברוב אזורי הארץ. עד כאן חדשות כל חי.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
ימי בין המצרים עם הרב חנוך גבארט.
מאזינים יקרים, אנחנו עכשיו נכנסים להכנה לגאולה. כל השנה צריך להתכונן לגאולה. בשולחן ערוך כתוב שצריך לעשות תיקון חצות לא רק בשלושת השבועות של מאז 17 בתמוז עד 9 באב, כל השנה צריך. כלומר, תמיד צריך לחכות, לבכות על חורבן בית המקדש, על שכינה בגלות, ולחכות לבית המקדש. חכמנו זיכרונם לברכה אומרים, הגמרא במסכת שבת, שאדם אחרי 120 שנה עומד לפני בית דין של מעלה, מצפה לשמוע מה יהיה דינו, מה יגזרו עליו, איזה גן עדן, איזה גיהינום, איפה בגן עדן? מה עמוק יותר? לא, בקיצור, זה דברים מלחיצים, זה לכל הנצח. בן אדם רק רוצה לנסוע באוטובוס מחיפה, מתל אביב לבני ברק, מבני ברק לירושלים, לא יודע מה. אז הוא עושה 3 סיבובים, הלוך וחזור, לחפש על יד מי לשבת, כולה לשעה אחת. ואם זה במטוס, ל-18 שעות, אני יודע מה, איפה, לאמריקה, וואו, ישגע את כל הצוות קרקע, איפה לשבת. ואם זה באונייה, כמו פעם, נסו שבועיים לאמריקה, יעשה שיעורי בית על כל אחד, כאילו זה שידוך. ואם זה להתחתן, עם 60 שנה אני אחיה עם הגברת הזאת, או הגברת אחיה עם האדון הזה, כמה בירורים עושים, מבררים אצל הגננת של החתן. עכשיו, לגן עדן, זה לנצח נצחים, לא יודע, שבוא משיח, אחרי תחיית המתים, ימשיכו לשבת באותו מקום, לא, אני לא יודע, בכל אופן, זה רציני. יש בסך הכל 6 שאלות, ואפילו לא מסובכות. אחת מהן היא, ציפית לישועה? האם ציפית לישועה? אז רשי אומר שציפית לישועה, בטח כל אחד שרוצה את $1,000,000 שיהיו לו מצפה לישועה. לא, ציפית לישועה כמו שהנביאים דיברו על הנבואה, על הישועה של הנביאים. כלומר, האם ציפית להתגשמות דברי הנביאים? האם הישועה שאתה מיישר קו איתה, זה החזון של הנביאים? מה שהם דיברו על העתיד, שהם דיברו עליו, אתה כיוונת את הכוונת שלך, אליו אתה ציפית, ציפית לישועה. השאלה זה לא האם ציפית לישועה בשלושת השבועות שבין 17 בתמוז ל-9 באב, אלא ציפית לישועה כל השנה, כל החיים. ציפית לישועה. אז אם כן רבותיי, אני רוצה קצת לנסות לצפות לישועה, לוואי, אבל לדעת לקראת מה אני מצפה. אז קודם כל צריך לדעת ככה, ככל שאנחנו צריכים לצפות לישועה כל השנה, יש לנו כאן עכשיו שלושה שבועות ממש ממש דרשו השם בהימצאו, כי ראו ביותו קרוב. כולם יודעים שעשרת ימי תשובה זה זמן שהשם קרוב, עשרת ימי תשובה השם קרוב לתשובה, ב-17 בתמוז עד 9 באב השם קרוב לישועה ולגאולה. זה הזמן, זו ההזדמנות. עכשיו, ה-21 יום האלה, מ-17 בתמוז עד 9 באב, הם מקבילים ל-21 ימים שיש מראש השנה עד שמחת תורה. זה בדיוק אותו דבר. מראש השנה עד שמחת תורה זה 21 ימים שמחים. מראש השנה עד שמחת תורה זה 21 ימים שמחים, ו-21 ימים מ-17 בתמוז עד 9 באב, זה 21 ימים עצובים. אבל העצובים האלה זה לא דיכאון. זה עצובים של רקע. עצובים של תשתית, של מאמץ, של רצון, של להתכופף בשביל, נו, ירידה לצורך עלייה. אם יש לי אבן קטנה, נגיד לך אבן של 5 אבנים, כזה שילדים משחקים, אז אני משליך אותה כלפי מעלה. אבל אם יש לי אבן של 5 קילו ביד, ואני רוצה להשליך אותה גבוה מאחורי הגדר לצד השני של השדה, אז אני צריך להתכופף, להתכופף ביחד כל הגוף והגב, ולהתרומם ולהרים את הידיים, ועם התנופה של הגוף שמתרומם, אני ממשיכה לה להעיף את האבן, עוזב אותה, והיא ממשיכה לעוף, עוברת את הגדר ומגיעה לצד השני. למה אני הייתי צריך להתכופף? כדי לתת לאבן יותר תנופה, יותר יותר תנופה, זו המילה, בשביל תגיע למעלה. אנחנו עכשיו מתכופפים בשביל להתרומם. יש גמרא במסכת בכורות מאוד מעניינת, סבי דבי אתונה, הזקנים של אתונה. יש כאלה טועים ואומרים חכמי אתונה. רבותיי, הם לא היו חכמים, היו פילוסופים, כמרים, מטופשים לגמרי לגמרי. סבי דבי אתונה, סבא דבי אתונה, הראו לרבי חנניה בן, רבי יהושע בן חנניה, הראו לרבי יהושע בן חנניה שתי ביצים, ושאלו אותו, איזו ביצה הטילה תרנגולת לבנה, ואיזו ביצה הטילה תרנגולת שחורה. רבי יהושע בן חנניה לקח שני חריצי גבינה, שתי חתיכות של גבינה, שאל אותם, איזו גבינה עשו מעז שחורה, ואיזו גבינה עשו מעז לבנה. עד כאן הסיפור בגמרא במסכת בכורות, ויש שם עוד כמה כאלה קודים חמודים. מספיק לנו כאן. מה היה הסיפור? מה רצו זקני אתונה עם שתי ביצים לבנה ושחורה? אז ככה, הגמרא אומרת בתחילת מסכת בכורות בדף זין, בערך בזין, שתרנגולת דוגרת על ביצה 21 יום, חביתה עושים בשתי דקות, ביצה קשה בארבע דקות, אבל אפרוח 21 יום. אי אפשר לעשות אפרוח בצ'יק צ'אק, לבקוע אותו, לשים אותו בשמן רותח את הביצה ולעשות מזה אפרוח. אפרוח 21 יום, והגמרא קוראת לזה ביצה קלה, שממהרת יותר מכל שאר הביצים לבשל, להתבשל בפנים, שבפנים יתרקם אפרוח. ישנן ביצים, אני יודע מה, של בת יענה, נדמה לי 3 חודשים, נשר חודשיים, אבל תרנגולת 3 שבועות. אז ביצה קלה זה ביצה שממהרת להתבשל, ו-21 יום. זה מה שהזקנים של אתונה אומרים לרבי יהושע בן חנניה. אתה רואה שתי ביצים? ביצה אחת שחורה, 17 בתמוז עד 9 באב. ביצה אחת לבנה, כלומר של תרנגולת לבנה, אחת שחורה, 17 בתמוז עד 9 באב. התרנגולת הלבנה מראש השנה עד אחרי חג סוכות. בסופו של דבר אין הבדל. זה ביצה וזה ביצה, מזה עושים חביתה או ביצה קשה או ביצה רכה, מזה עושים ביצה. בקיצור, אין כלום, אין לכם כלום. היה לכם פעם חגים, היה לכם בת מקדש, הייתם שמחים בחגים, והיום אתם יכולים להיות עצובים, ממחר עד מחרתיים, כל החיים תהיו עצובים, לא תהיו עצובים. שתי ביצים לבנות. מה אכפת לי מי היה תרנגולת שחורה, מי הייתה תרנגולת לבנה? הראה להם רבי יהושע שתי חתיכות גבינה, שני חריצי גבינה. למה? נכון, בגבינה אני לא יודע איזו עז הייתה איזו גבינה עשתה עז לבנה, ואיזו גבינה עשו מעז שחורה. אבל בביצים אני כן יודע. איך אני יכול לדעת? תשים אותם באינקובטור, תן לתרנגולת לדגור עליהם 21 יום, בסופו של דבר יבקע, אפרוח עם פלומה צהובה. כעבור שבוע, הפלומה תתחיל לקבל את הגוון של אמא שלו. מהתרנגולת הלבנה יצאו נוצות לבנות. מהתרנגולת השחורה יצאו נוצות שחורות. כלומר, אומר רבי יהושע, בגבינה אתם צודקים, בביצה של 21 יום זה לא ככה. יום יבוא ואתם תראו שה-21 ימים של תשעה באב יביאו 21 ימים של שמחת תורה. ה-21 ימים של מ-17 בתמוז עד תשעה באב זה 21 ימי אבל, ימי צער, על מה? על מה שעתיד להיות. על דברים טובים שאנחנו מחכים להם, והם בו יבואו. זה מה שהוא אומר לו. אם כן, אנחנו יודעים שפה אנחנו עכשיו מבשלים גאולה. זה לא משמח, זה עצוב, אבל זה עצוב עם תקווה. זה עצוב כמו שעצובים הורים בחדר ניתוח מאחורי הקלעים, כשהילד מנותח בפנים. זה לא עצובים כמו בחברה קדישה, מת. זה עצובים לחוצים לראות כבר, לראות אותו יוצא מחדר ניתוח, והרופא מבשר בשורות טובות. אנחנו יודעים שהרופא יבשר בשורות טובות. אנחנו יודעים, אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח, ואף על פי שיתמהמה, עם כל זאת החכה לו. אבל אנחנו לא יודעים איך זה יהיה, מתי זה יהיה, כמה זה יהיה, ולכן אנחנו היום מחכים, רוצים, מצפים, ויודעים, יודעים בוודאות שיום יבוא, ואנחנו נראה את הגאולה בעיניים. עכשיו כך, כלפי מה הדברים אמורים? אנחנו נמשיך הלאה בקטע הבא, אבל בואו לפחות ניקח את הקטע הקטן, שנבין, חסיסו את ירושלים, גילו בה, קחו איתה מסוס, כל המתאבלים עליה. זה לא שהיה איזשהו צער, ואחר כך הצער ייגמר ותהיה שמחה. הצער הוא זה שיביא את השמחה. על גבם השכוח של אלה שמצטערים בחורבן, על גבם הזה נבנה בית המקדש, נבנית הגאולה. היא כבר נמצאת. בית המקדש השלישי מוכן, משוכלל, גמור בשמיים. רק מחכה הקדוש ברוך הוא להזדמנות להרים את הווילון, להרים את המסך, ולהראות לנו אותו. פתאום יבוא האדון אל היכלו. הוא רק צריך לראות שבאמת זה אכפת לנו, אנחנו רוצים. אנחנו בשלושה שבועות האלה באמת, באמת, באמת ממוקדים ותחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים. ואם כן, אין שום סיבה שהגאולה לא תבוא. אני לא יודע מתי, אנחנו לא נביאים. אבל צריך לדעת, הגאולה כבר נמצאת. היא רק מאחורי כותלנו. מי זה עומד מאחורי כותלנו? משגיח מן החלונות, מציץ מן החרקים. הכותלנו כוונה כותל של בית המקדש. כלומר, בית המקדש כבר נמצא, השכינה נמצאת שם, הכל נמצא. אנחנו, יש כאן איזה גלות, יש כאן איזה מסך, ניקח את זה בקטע הבא, ונוכל להבין מהו המסך הזה. אבל, זה לא שהיום אנחנו בוכים, בסופו של דבר יגיע תשעה באבים, חס ושלום, חס וחלילה, חס וחלילה, חס ושלום, לא יבנה בית המקדש, נגיד, וואו, איזה חבל, סתם בכינו. טוב, אולי בשנה הבאה נבכה עוד פעם, יהיה יותר טוב, יהיה מזל. לא. קודם כל, זה לא תלוי במזל. זה מאזן של זכויות. חוץ מזה, לא סתם בכינו. הבכי הוא זה שמוריד עוד טפח מהמחיצה, מההסתר פנים, עוד טפח ועוד טפח, עד שבסופו של דבר תגיע הדמעה האחרונה ש... תמיס את הקשיחות של המסך המבדיל בינינו לבין הגאולה. דמעה של בדולח אחת אמיתית, אמיתית, אמיתית שעוד חסרה. פעם אחת שאלו תלמידים את המורה שלהם, רבי, החפץ חיים בך שיבוא משיח והוא לא בא. החתם סופר בך שיבוא משיח והוא לא בא. האור החיים הקדוש בך שיבוא משיח והוא לא בא. אז לנו הוא יבוא? הרי אנחנו יותר קטנים מהציפורן של הרגל שלו. אז הרב אמר ככה, קודם כל, אולי זה מה שחסר, אנשים יותר קטנים, הדרישות הן יותר קטנות, ובהתאם לכך, זה מה שנדרש. חוץ מזה, מי אמר שאנחנו יותר קטנים? לנו יש ניסיונות יותר קשים משלהם. לנו יש יצר הרע עורב על כל צעד ושעל, באופן שלהם הוא לא היה. וכשאנחנו מתגברים על היצר הרע הצבעוני והעליז והשמח שנמצא בכל עבר, בכל פינה, בלחיצה על כפתור מגיעים אליו, אנחנו גיבורים. אנחנו הופכים להיות לא הבנים של הרמב״ם והאור החיים הקדוש, אנחנו הופכים להיות הבנים של אברהם אבינו. אברהם היה עברי, הוא בעבר אחד וכל העולם כולו בעבר השני. כשאני לא לוחץ על הכפתור ששם מאחורי המסך נמצא כל העולם, אני בעבר אחד בלי הכפתור, אני בן של אברהם אבינו. הגאולה היא גאולה, מביא גואל לבני בניהם של אברהם, יצחק ויעקב. הגאולה היא שלנו, לא בגלל שאנחנו יותר גדולים, אלא בגלל שבהתאם למאבקים, לחזית שלנו, אנחנו דור הגאולה, ואנחנו עשויים לזכות במה שהם לא זכו. זה לא שאנחנו יותר גדולים, אנחנו, זה לא חוכמה, אנחנו גם יושבים כבר על הכתפיים שלהם. הם רוממו, הם הגיעו, הם התקרבו, התקרבו, קרבו אותנו, קרבו, קרבו, קרבו. לנו נשאר רק עוד קו אחד קטן לעבור, ואנחנו כבר בגאולה. זה לא אנחנו הבאנו, הם הגדולים הבאנו. אנחנו כמו זבוב שיושב על, 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 על הגב של פיל. הפיל קידם את הזבוב. הזבוב, דקה אחת לפני הגבול, הזבוב קפץ מהגב של הפיל, וטיק, עבר את הגבול. אנחנו בעזרת השם נגיע לגבול של הישועה והרחמים, בעזרת השם, עוד השנה, עוד השבוע, עוד היום, אמן ואמן.
עכשיו איתכם, ימי בין המצרים עם הרב חנוך גבארט. חושבים קדימה, עם אליעזר גרוס, יושב ראש קבוצת בסדנו, ואנשי מפתח בכלכלה. כל יום ראשון ב-10 בלילה, תשובות לשאלות המאזינים שרוצים לדעת איך להשקיע נכון. להשארת שאלות, 039-039-039, שלוחה 9. חושבים קדימה, בהגשת אסף קליין, הלילה ב-10, כאן בכל חי. נוסעים יקרים, שימו לב. משרד התחבורה ורכבת ישראל מבצעים את מיזם המסילה המזרחית לשיפור שירות הרכבת בכל הארץ. לצורך עבודות חיבור המסילה העתידית, תופסק תנועת הרכבות בין תחנות נתניה מדרום ובנימינה מצפון מראשון עד שבת, מ-24 עד 30 ביולי. לא יתאפשר שירות רכבת רציף בין חיפה לתל אביב. משרד התחבורה יתגבר את קווי האוטובוס ורכבת ישראל תפעיל מערך היסעים עקיף. אנו ממליצים להתעדכן באתר, ביישומון ובמוקד שירות הלקוחות, כוכבית 5770. תודה על הסבלנות.
היוקר מאמיר? באדרן המחירים צוללים. סמארטפונים, טאבלטים ומכשירי ווייז במחיר צלילה. חייגו כוכבית 3230.
דלתות חמדיה מאחלת לכם שנה שקטה. בואו להתחדש בדלתות בטכנולוגיית אולטרה קוואט לבידוד רעשים, בהטבות מיוחדות לחגים.
דלתות חמדיה.
כפוף לתקנון.
בבורים מוסה ודגים.
תענוגים הדגים. זה מתכון חדש. תעבירו את החומוס.
יצא טעים ממש. אפשר עוד? תעבירו בינתיים את החומוס.
ילדים, אחרי הדגים נשמע פרשת שבוע. מי רוצה להתחיל? מי מגיע שם לחומוס?
כשהחומוס אחלה, כל המשפחה נהנית בשולחן השבת. אחלה, טעם מנצח.
מורשת איתן.
חדש ורק במורשת איתן. טיפולי שיניים מורכבים באמצעות טשטוש או בהרדמה מלאה. חייגו עכשיו.
1-700-700-417 מורשת איתן.
רוצים לעבוד בהייטק? בפרסום או בכלל לעבוד מהבית? ג'וביק, אתר המשרות החדש לציבור החרדי. כל המשרות המותאמות לציבור החרדי במקום אחד. אתם עדיין כאן? כנסו עכשיו לג'וביק COIL ומצאו את העבודה הבאה שלכם.
תשמעו אותו בכל מקום. איקאה סייל חוזר ובגדול. אלפי מוצרים מעוצבים במחירים משתלמים. 6-26 ביולי. בחנויות איקאה.
עלות, האגודה הלאומית לאוטיזם. ועכשיו דרושות פיזיותרפיסטיות ברחבי הארץ. כוכבית 8859.
שלום, אני חיים, בן 27, אברך כולל מגדל אור. הוא אבא שלנו לכל דבר. רק בזכותו הקמנו, אני ואשתי, בית תורני ויציב. האמון, האהבה, הקבלה ללא תנאים. אין לנו מילים. תודה לרב גרוסמן. האבא שלי ושל כל ילדי מגדל אור.
מטיבתא מגדל אור, 072-213-2777.
היוקר מאמיר? באדרן המחירים צוללים! סמארטפונים, טאבלטים ומכשירי ווייז במחיר צלילה! חייגו כוכבית 3230.
עכשיו איתכם, ימי בין המצרים עם הרב חנוך גבארט.
תשמעו סיפור. רבן יוחנן בן זכאי היה בירושלים הנצורה בזמן לפני חורבן בית המקדש השני. המאזן האסטרטגי לא היה ברור לאיזה צד הוא נוטה. הרומאים היו בטוחים שהם ינצחו, אבל תושבי ירושלים בפנים היו מאוד חזקים, מאוד נחושים בדעתם, וגם היה להם עמדה אסטרטגית, הם היו למעלה. ומלמעלה אפשר לשלוח, להשליך בליסטראות, שפכו על הרומאים זפת רותח, לא יודע, עשו הרבה דברים. והרומאים החליטו שהם עושים מצור, מצור סביב העיר. כמה זמן אפשר לשים מצור? חודש, חודשיים, שלושה? אנשי ירושלים היה להם מזון, מלאי מזון, מחסני מזון לשעת חירום ל-22 שנים. המון זמן. 22 שנים יכולים היו להחזיק מעמד בתוך ירושלים עם מחסני המזון האדירים שהתכוננו אליהם בעוד מועד. היו בריונים בירושלים, אמרו, מה מחסני מזון, נעמוד מלמעלה, בוא ניכנס איתם למלחמה, ניכנס בהם. בריונים, אומר רשי, ססים ושמחים למלחמה, ססים אלי קרב. אקשן. אבל מנהיגי ירושלים לא הסכימו, מה פתאום מלחמה? אם אנחנו נסתדר בלי מלחמה, אולי יהיה בסדר. אז הבריונים מצאו פטנט, שרפו את כל מחסני המזון בתוך ירושלים. עכשיו ירושלים הנצורה, אנשים יהיו רעבים, אז הם יסכימו לצאת למלחמה, יש להם ברירה, זה או למות, או להילחם. רבן יוחנן בן זכאי לא הסכים. אין מזון, נלך אל הרומאים ונדבר על תנאי קניעה. הם לא ירגו אותנו. אולי הם רוצים שלטות את הדגל שלהם באיזשהו מקום בכניסה לירושלים. לא יודע מה הם רוצים. נסתדר איתם. בוא נדבר על תנאי קניעה. הבריונים לא רצו. ויכוחים אין, ויכוחים מהר. לא יודע כמה זמן היה. בסופו של דבר, רבן יוחנן בן זכאי הבין שהמאזן הרוחני, המאזן של הזכויות והחובות, לא לטובת עם ישראל. הייתה פלגנות, היו איסיים, ביתוסים, סיכריקים, לא זוכר את כל השמות של כל מה שהיה שם. אז הוא החליט, הבריונים לא מאשרים לשאת ולתת עם הרומאים על תנאי קניעה. אני לוקח קבוצה של נבחרת תלמידי חכמים, והולך לבנות לי מחדש את העתיד ביבנה. לשם כך אני צריך לצאת מהחומות, לפגוש את הרמטכ"ל של צבא המצור, ולבקש ממנו אישור להוציא איזה קבוצה של תלמידי חכמים, להתחיל מחדש את ההיסטוריה. הבריונים לא נתנו, בשום פנים לא. בסופו של דבר, רבן יוחנן בן זכאי מצא איזה פטנט, ביקש מהתלמידים שלו שיקחו אותו כמו מת במיטת בארון מתים, ואת זה הם אישרו הרומאים, הם הבינו שלא קוברים מתים בירושלים, כל מי שנפטר מאשרים לו לצאת. לקחו אותו בארון מתים, התלמידים נשאו אותו, העבירו אותו את החומה, זה עבר בשלום, הם רצו בתחילה לדקור, לבדוק, בסופו של דבר לא ברתקו, לא, זה כמו מסכת גיטין, דף נון ה', נון ו', נון ז', סיפור מפורסם שמתחיל עם הכותרת קמצה ובר קמצה. הקמצה ובר קמצה חרוב ירושלים. שם יש את הסיפור, ורבן יוחנן בן זכאי יצא, קם מהמיטה של חבר'ה קדישה, והגיע למחנה הצבאי של הרומאים, הגיע אל המפקד, ואמר לו, שלום עליך אדוני המלך, שלום עליך אדוני המלך. אמר לו המפקד, אם אני מלך, אז למה לא באת עד היום? חוץ מזה, זו חוצפה, איך אתה קורא לי מלך? אז שם הוא הביא לו איזשהו חשבון מהפסוקים, תכלס, יצא בשלום, ואז הוא שואל אותו, אם אני מלך, למה לא באת עד היום? איפה הייתי עד היום? אתה כבר שנתיים אנחנו מחכים לך פה. אמר לו, בריוני דאית בן, הבריונים שנמצאים בינינו, לא שבקי לנו, לא מאשרים לנו לצאת. אז אומר לו, קיסר, אם יש חבית שדרקון, הכוונה נחש גדול, כרוך עליה, האם לא שוברים את החבית כדי להרוג את הדרקון? מה הבעיה? תשבור את ירושלים, תערוס את בית המקדש, תערוס את החומות, והבריונים לבד ימותו. הרי אם שוברים את החבית, אז הדרקון שכרוך עליה ייחתך מהפצעים, מהחתיכות חרס. רבן יוחנן בן זכאי שתק. לא ענה לו. כמה שנים אחר כך רבי עקיבא או איקה דאמרי, בהרבה דורות אחר כך רבי יוסף, שמע את השאלה שהקיסר שאל את רבן יוחנן בן זכאי, למה לא שברתם את החבית כדי להטביע ולהרוג את הדרקון? ככה הוא שאל אותו, ורבן יוחנן בן זכאי שתק. אז אמר רבי יוחנן, אז אמר רבי עקיבא בכאב, משיב חכמים אחור ודעתם יסכל, מלשון סיכלות. איך זה יכול להיות כזה חכם גדול כמו רבן יוחנן בן זכאי, לא יכול היה לענות תשובה פשוטה? שקילנן צוותה, ניקח צוות, נסלק את הדרקון ונשמור את החבית. נשמור, לא נשבור, לא לשבור, אלא שמירה. לא שבירה, אלא שמירה. נשמור את החבית. למה? ככה היה צריך לענות רבן יוחנן בן זכאי. למה הוא לא ענה תשובה כל כך פשוטה? הקיסר אומר, תשברו את החבית כדי שהדרקון ימות, יעוף, יתבע, לא יודע מה יקרה לו. לא. צריך לקחת צוות בעדינות, לסלק את הדרקון ולהשאיר את החבית. ככה טען רבי עקיבא. והוא אומר, מיישיב חכמים אחור. עכשיו רבותיי, לי יש שאלה. רבן יוחנן בן זכאי היה חכם לכל הדעות. למה באמת הוא לא חשב על תשובה כל כך פשוטה, כל כך פרקטית, כל כך ריאלית? למה הוא שתק? אני צריך להתווכח איתו, להגיד לו, לא יודע מה, למה הוא שתק? רבותיי, התשובה כואבת. התשובה כואבת מאוד. אין לי אומץ אפילו להגיד תשובה כל כך כואבת. רבן יוחנן בן זכאי חשב שאולי הקיסר צודק. אולי זה מה שצריך לעשות. אולי זה מה שהקדוש ברוך הוא מתכנן לעשות. אולי זה מה שקרה גם בחורבן בית המקדש הראשון, כשהיו מלכים רשעים, והיה מנשה ועוד מלכים רשעים, והקדוש ברוך הוא הבין שאין ברירה וצריך לשבור את החבית, להרוס, להחריב את בית המקדש. אולי זה מה שצריך לעשות. רבן יוחנן בן זכאי היה בתוך ירושלים, הוא ראה את ההתפלגויות, את הפלגנויות, את האיסים והבייטוסים והצדוקים והנוצרים והסיקריקים, לא יודע אפילו, או היסטוריה, הוא גם כן לא יודע בדיוק מה שהיה שם. יוסיפוס פלאביוס מספר קצת, אבל לא מספר הכל. המצב היה, המצב החברתי והתרבותי והפלגני היה שם על הפנים של הפנים. קשה מאוד. וניסו לעשות שלום, ונהיה מכל שלום, נהיה מחלוקת. כל מי שניסה לעשות שלום, הוא התפלג אחר כך לשתיים, ונהיה בקיצור השם ירחם, נהיה בלגן. רבן יוחנן בן זכאי חשב, אני לא רוצה חס ושלום להציע כזו הצעה רעה לקיסר, שבאמת ייכנס לירושלים, יפלח, יפצח, ישבור, ירסק וישרוף. חס ושלום, חס וחלילה, חס וחלילה, חס ושלום. אבל אולי זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. אולי זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. אז למה הוא שתק? או, לשתיקה יש כוח, שתיקה רועמת. השתיקה, איך אומר דוד המלך, ניפלנה ביד השם וביד אדם על אפולה, כי רבים רחמיו. ניפלנה ביד השם כי רבים רחמיו. אם רבן יוחנן בן זכאי יגיד לקיסר, אולי באמת, וואו, זה רעיון, אולי באמת תיכנס בהם, תרסק שם, ימותו 30-40%, 50%, אבל השאר יבינו את גודל הזעזוע ויתחילו להתאחד ולהתאגד, כך היה בשואה. בשואה אנשים התאגדו, אנשים התאחדו, אנשים שבלפני כן היו מפולגים, התאחדו, יש המון סיפורים כואבים ונוראים, יש לי איזה כתוב לענייננו, רבן יוחנן בן זכאי אומר, אני כזו הצעה לא נותן לו, חס ושלום, ניפלנה ביד השם, אם תבוא לו כזו רעיה, אם תבוא לו כזה רע, אם יבוא לו כזה רעיון בראש, סימן שהקדוש ברוך הוא קבע לו את הרעיון הזה. נגד הקדוש ברוך הוא אני לא הולך. אני לא מציע לו כזה רעיון. מה שאני יכול לעשות זה לשתוק. למה אני צריך לשתוק? מפני שהמצב של היום כאן, כך אומר רבן יוחנן בן זכאי, זה מצב שהקדוש ברוך הוא עשה מחיצה בינו לבין עם ישראל. מחיצה של ברזל, בלשון חזל. ממש מחיצה של ברזל. מחיצה לא נועדה כדי שאנחנו נברח מהקדוש ברוך הוא, או כדי שהקדוש ברוך הוא יברח מאיתנו. מחיצה נועדה כדי שנוכל להתקרב, גם כשאנחנו לא ראויים. כשעם ישראל ברמה של קדושה וטהרה ובשמיים, והוא כל המעלות הגדולות, ודאי שהם מוזמנים להגיע לבית המקדש. אבל כשהם לא ברמה, איך הם יגיעו לבית המקדש? פשטתי קוטנתי, חכה אל בשנה. אני לא במצב, אני לא בקטע הזה בכלל. אז אין בעיה, נעשה מחיצה. מאחורי מחיצה אתה כבר כן בקטע. וזה צריך להסביר. מחיצה לא נועדה להרחיק, מחיצה נועדה לקרב. אנחנו רוצים שנשים תבואנה לבית הכנסת, תשמענה ברכות, תשמענה קדושה, תשמענה ברכת כהנים, תשמענה קריאת התורה, תראינה מרחוק מלמטה את הבן שלהם עולה לתורה. מה נעשה? אבל פריצס, גברים ונשים ביחד בבית הכנסת, הס מלהזכיר. אז מה עושים? עושים מחיצה. למה עושים מחיצה? כדי שנשים לא תבואנה לבית הכנסת, או כדי שנשים כן תבואנה לבית הכנסת? את המחיצה עושים כדי שנשים כן תבואנה. אם לא תהיה מחיצה, אין מקום לנשים בבית הכנסת. איפה אישה תישב? על יד הרב, על יד החזן, ליד הבלקוירה, איפה היא תישב? אבל אם יש מחיצה, יש לה מקום של כבוד ליד הרבנית, בעזרת נשים. הקדוש ברוך הוא אמר, אני עכשיו יש מחיצה. עכשיו המצב הוא לא טוב, יש מחיצה. מאחורי המחיצה אנחנו נעמוד ונטה אוזן לכל ההמייה של רוח הקודש. כל מה שקורה מאחורי בפנים אנחנו שומעים. זה נקרא שפך חמתו על העצים ועל האבנים. כשהקדוש ברוך הוא שפך חמתו על העצים ועל האבנים, זה נקרא, זה לא כמו שאנחנו בעברית שלנו מבינים שיש איזה כעסן עצבני, רוצה לקרוא את כל העולם, לוקח איזה סכין או מספריים משהו וקורא את הווילונות ואת הריפוד של הספה, נרגע. חזל אומרים שמי שקורא הכלים בחמתו בשבת הוא חייב, למה? הרי מקלקל, מי שמקלקל פטור, הוא לא מקלקל, הוא מתקן. מה הוא מתקן? עם מספריים לקרוא הווילונות מכתיפה זה נקרא מתקן? כן, הוא מתקן, הוא הרגיע את העצבים שלו. זה נקרא מתקן, לקחת גרזן ולשבור כלים מקרמיקה, יקרים, כלי פורצילן, עבודת יד סינית מלפני 300 שנה, מיודאיקה, 1,000 שקל כל סיפלון, טרח, טרוך, טריך, טרח, לשבור את כולם מרוב עצבים, זה מתקן, הוא תיקן, עכשיו הוא כבר לא רוצה, כיסחתי את כל העולם. הקדוש ברוך הוא שהוא שפך חמתו על העצים ועל אבנים, זה לא כדי להירגע. זה כדי, עכשיו העצים הם שרופים, מאחורי העצים שרופים אני נמצא ואתם בצד השני, יש על מה לדבר. זה כאילו, הקדוש ברוך אומר, בית המקדש הוריד רמה, ברמה הגבוהה שלו לא הייתם זכאים להיות שם. זה היה מדי גדול עליכם. אבל בית מקדש שרוף, אברהם אבינו ראה בירה דולקת. אברהם אבינו היה בתקופה שכולם היו עובדי עבודה זרה. הוא לא יכול היה לראות את בית המקדש משוכלל בהיכלו, כולו אומר כבוד. בתקופה הזו צריך היה לראות בירה דולקת, יש בירה דולקת, ושם, או, בבירה הדולקת הזאת, הרמה העממית יכולה להבין שיש בית מקדש. כשהקדוש ברוך הוא, נתחיל לפני כן, כשרבן יוחנן בן זכאי שתק, שהקדוש ברוך הוא יעשה מה שהוא יבין. אם אני אצווה לשרוף, אז עם ישראל שרף את בית המקדש. אם אני שותק, והגויים שרפו, זה הם לא שרפו, הם עשו מחיצה, מחיצה של פחמים, מחיצה של גחלים, מחיצה של תל, מה שהיה פעם בית מקדש, אבל זה מחיצה שמאחורי המחיצה הזאת, מי זה עומד אחר כותלנו? היה פעם בית המקדש, ובבית המקדש הייתה שכינה שרויה, עכשיו יש כותל. מאחורי הכותל, השכינה שרויה. אפשר להתקרב אל הכותל, לעצום עיניים, ולהקשיב. יותר דק. אולי אחרי שלושה פרקי תהילים. אולי אחרי חצי שעה של לימוד תורה חזק. רגע של שקט. רגע של דומיה להקשיב. לשמוע, איך אמר שם רבי יוסי בגמרא בתחילת מסכת ברכות? שמעתי בת קול מנהמת כיונה. אוי לבנים שגלו משלוחת אבי, משלוחן אביהם. והמנהמת כיונה הזאת, חז"ל אומרים שהקדוש ברוך הוא שואג כארי. אוי לבנים. הקדוש ברוך הוא בשמיים שואג כארי. אבל האוזניים שלנו מגיע רק הד קלוש, כמו יונה הומה. אוי לבנים שגלו. את היונה הומה הזאת גם היום אנחנו יכולים לשמוע. צריך להטות אוזן. למה? כי שפך חמתו על עצים ועל אבנים. לא אנחנו שרפנו את בית המקדש. טיטוס הרשע שרף את בית המקדש. טיטוס הרשע שרף, הוא עשה בירה דולקת. בירה דולקת, מאחורי הבירה הדולקת הזאת, הקדוש ברוך הוא מתגלה ויגיד, כן, זה אני, הכנתי לכם בית מקדש שלישי. במהרה יבוא, ירד מן השמיים, בנוי ומשוכלל, יעלה המסך, ופתאום יבוא אל היכלו האדון. עוד השנה, בעזרת השם, אמן ואמן.
עכשיו איתכם, ימי בין המצרים עם הרב חנוך גבארט. ביום שני בלילה אתם מוזמנים לפגישה אישית עם הרב שלמה בחר. הכתובת שלכם להתייעץ, להתלבט ולפתוח את הלב.
להיכנס לתוך הסיטואציות האמיתיות של החיים שלנו, לנסות להבין בעצם את התפקיד שלנו ומאיזה מקום אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים.
מדברים מהלב עם הרב שלמה בחר. יום שני ב-12 בלילה, כאן בכל חי. רגע לפני שפותחים שנה חדשה, זה הזמן לבוא בטוב ולפעול למען עתיד חברתי טוב יותר. מורים, הורים, תלמידים, נתקלתם בהתנהגות שאינה הולמת? הצקה בין ילדים, חרם או חלילה הפעלת כוח? אל תעמדו מהצד, התערבו. זה הזמן לבוא בטוב, לפעול למען בן אדם לחברו, לנסות להקשיב, לעזור ולסייע. בואו נהיה מעורבים יותר. כך נפעל יחד לעתיד ראוי יותר לילדינו. טוב חבר טוב. למען ילדינו ולמעננו, כולם באים בטוב, לא עומדים מהצד.
היוקר מאמיר? באדרן המחירים צוללים! סמארטפונים, טאבלטים ומכשירי ווייז במחיר צלילה! חייגו כוכבית 3230.
דוקטור גפן, השתלות שיניים בלייזר, ללא כאבים, עם תעודת אחריות. 03-570-7575.
תיקנים, נמלים, הדברה, רק אם אין ברירה.
אבל קודם חשוב לזכור, החוק אוסר להדביר לצורך מניעה. מדבירים רק אם זוהו מזיקים ולא הועילו אמצעים אחרים.
הזמנתם הדברה? לפני ההדברה, על המדביר לתת מידע על התכשיר ועל הסיכונים, ובסיומה להגיש יומן ביצוע מפורט.
למידע נוסף, היכנסו לאתר המשרד להגנת הסביבה.
שמן ספיד של נטורופת דוקטור אליהו לוי וכאבים נודדים.
בוקר אני קמה עם כאב במקום אחר. קופת חולים, כדורים, שום דבר. שמן ספיד, לא תאמינו, אלה פלאים, לא יאומן כי יסופר. אני מורחת, 1-2-3, אחרי יום יומיים אין כאב ואין פגע.
התקשרו לכוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו לאתר לוי קליניק של דוקטור לוי.
גדולים צדיקים במותם יותר מבחייהם. האזינו לדבריו של מרן שר התורה, רבי חיים קניבסקי, זכר צדיק וקדוש לברכה.
מה יזכה האדם הזה שתורם לצלת ילדי ישראל? מה אפשר להגיד לו? מה הוא יזכה?
אלעם ילדים צדיקים.
מה יזכה בעזרת השם התורם לקרן ההסעות? שיהיו לו ילדים צדיקים. נחת מהילדים זה קרן ההסעות. מתקשרים עכשיו ומאמצים ילד שיגיע בזכותכם יום יום ללמוד תורה. 1-750-66-22. 1-750-66-22.
אין לי כסף לתואר.
אני לא יכול לשרוף כמה שנים על לימודים.
מספיק עם התירוצים. בקמפוס בני ברק של המכללה למינהל, גם אתם יכולים. לימודים בשעות וימים נוחים, קורסי מכינה, מלגות למתאימים, השמה במהלך הלימודים, ואתם עם תואר. מהרו להצטרף. 077-8050-750.
כל ששון וכל שמחה, כל
כל שיפוץ וכל חופשה.
כל הלוואה לוקחים ממקס, בתנאים טובים יותר מהבנק. כוכבית 5771. לקבלת הצעה להלוואה ממקס עד 150 אלף שקלים ועד 84 תשלומים, חייגו. כוכבית 5771. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ריבית מינימום של פריים פלוס 3%. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה. מקס.
פמפרס דואגים לכם ללילה יבש. רוצים לזכות בחיתולי פמפרס לחצי שנה במתנה? רק החודש קונים 4 ממוצרי פמפרס בחנויות המשתתפות ויכולים לזכות. פמפרס, ללילות יבשים. בכפוף לתקנון.
היוקר מאמיר? באדרנה מחירים צוללים. סמארטפונים, טאבלטים ומכשירי ווייז במחיר צלילה. חייגו כוכבית 3230.
עכשיו איתכם, ימי בין המצרים עם הרב חנוך גבארט.
רבותיי, אני רוצה לקרוא איתכם קטע גמרא במסכת ערכין, דף יוד עמוד ב', זה מתחיל, ומיד אחרי שתי מילים, שלוש מילים, זה עובר ליוד א' עמוד א'. הסקיתו ושימעו. אמר רבה בר שילה, אמר רב מתנה, אמר שמואל, כלומר אחד אומר בשם השני, בשם השלישי. מה אומר? מגרפה הייתה במקדש. תקשיבו, אנחנו עכשיו עומדים על חורבן בית המקדש, אנחנו מצטערים על חורבן בית המקדש, בואו נראה מה היה בבית המקדש, ואולי נלמד להצטער שאין לנו את זה היום. מגרפה הייתה במקדש, 10 נקבים היו בה, כל אחד ואחד מוציא 10 מיני זמר. נמצאת כולה מוציאה 100 מיני זמר. תרגום לעברית. מגרפה זה כזה מין משהו שיש לו ידית ארוכה, ובקצה יש כמו אצבעות ממתכת. אז כזו מגרפה הייתה במקדש, שזה היה כמו נגיד כמו חצוצרה, אבל בחצוצרה לא הייתה למטה פייה אחת, שמשם יצאו הקולות, אלא בקצה זה התפצל ל-10 חצוצרות קטנות. ובכל חצוצרה מה-10 חצוצרות היו 10 חורים לנענע, להזיז את האצבעות, להכניס, להוציא. מכל חור יצא תו אחר, קול אחר, מנגינה אחרת. 10 חצוצרות מחוברים לקנה אחד, ובכל אחד ואחד מה-10 חצוצרות היו 10 חורים, הכל ביחד, 100 מיני זמר. יופי. אבל לפני היופי הזה, אני רוצה לחזור בחזרה ולקרוא גם את רש"י וגם את תוספות. ואחר כך נראה שיש לנו כאן משהו מאוד יפה. מגרפה הייתה במקדש. מה אומר רש"י? מגרפה הייתה במקדש, שבה גורפים את הדשן מהמזבח. דשן זה הפסולת שהצטברה על המזבח. במגרפה הזו היו גורפים את הדשן. בסדר? פשוט. מגרפה, כמו בעברית מגרפה, של גננים. תוספות, אמרתי אני קורא רש"י ותוספות, בבקשה תוספות. מגרפה הייתה במקדש, אומר תוספות, שוב זה גם האחרון בעמוד. פירש בקונטרס, קונטרס הכוונה ברש"י, שגורפים בה הדשן. וקשה, דה, הייתה כלי זמר. אתה לא מדבר פה על כלי ניקיון, על כלי עבודה, אתה מדבר על כלי שיר, כלי שיר של הלווים שמשוררים. אלא נראה לפרש, דה שק, דה זה ש, ששני מיני מגרפות היו. אחת לדשן, ואחת של שיר. וגם של השיר קראו, קראו מגרפה, בגלל הצורה הזאת שהיה לה קודם קנה אחד, ואחר כך הוא התפצל ל10 קנים, כמו מגרפה שיש לה ידית, שמתפצלת ל10 אצבעות. עד כאן הכל ברור. אבל רבותיי, למה לחצוצרה הזו קראו מגרפה? בגלל שיש לה קנה ו10 אצבעות? מילא, אולי. אבל רש"י מה אומר? מגרפה שבה גורפים דשן מן המזבח. אז איזה מגריפה זה הייתה, שגורפים דשן או שמנגנים? אז תשמעו, אחד הפרשנים אומר, הרב אלימלך בידרמן מביא אותו בבאר הפרשה, אחד הפרשנים אומר שזה לא שני דברים. המגרפה של השיר, המגרפה של המשוררים, של הלוויים, היא זו שגרפה את הדשן. אבל לא את הדשן מהמזבח, אלא את הדשן מהלב. את כל הפסולת מהלב ידעה המגרפה הזו, הכלי שיר הזה, עם המנגינה, עם התווים, הניואנסים, הדקים, הדקים, הדקים האלה, שידעו לפרוט על נימי הלב, ידעו לרגש את זה שהגיע לבית המקדש, לרגש אותו כל כך, שהוא יצא בלי החטאים שהוא נכנס לשם. הוא יצא מישהו אחר. אז אני אנסה לנתח את זה. ככה הוא אומר שזה דשן שהמגרפה של השיר הלווים הייתה מדשנת את הפסולת מהלב של היהודים שהגיעו לבית המקדש. זה מסתדר היטב עם מה שחזל אומרים על בית המקדש. הם אומרים שם איזשהו פסוק. מהפסוק הזה הם אומרים, מעולם לא לן אדם בירושלים בחטא. אני חוזר שוב, המשפט אומר, מדבר בעד עצמו, רק צריך לקרוא אותו לאט. מעולם לא לן, הרי צריך ללון בירושלים, ופנית בבוקר והלכת לא עליך. לא מזדרזים להביא קורבן, לדפוק כרטיס ולברוח. אין כזה דבר, זה לא כמו שבאים לאיצקו ותלפל מנחם מייריב, ואם המייריב במקום 14 דקות הוא עורך 17 דקות, אז כבר כולם לחוצים, ואם הוא עורך רק 9 דקות או 10 דקות, כולם מבסוטים, כי צריך מהר, מהר, מהר לסלק את העול הזה של תפילת ערבית ולברוח. לא, חס ושלום, תפילה. איך אומר רבי יונתן אייבשיץ? האיש הזה היה מרעיש עולמות. הוא אומר, השעתיים שלוש שאני מתפלל, הם השעתיים שלוש של עונג שיש לי לעמוד מול שומע תפילה. אני חוזר שוב את המילים שלו, השעתיים שלוש, קודם כל תשמעו על מה הוא מדבר, אנחנו מתפללים חצי שעה, נראה לנו שכבר הגזמנו. שעתיים שלוש שאני עומד בתפילה, הם השעתיים שלוש שעות העונג שיש לי ביום שאני עומד מול שומע תפילה. מה אני אגיד לו, מה אני אדבר אותו, זה לא חשוב, אני יודע שהוא שומע, זה העונג שלי. אוקיי, על כל פנים, על בית המקדש כתוב, הוא פנית, לא חשוב אם מגיעים ב-10 בבוקר או ב-2 בצהריים, באים, מקריבים את הקורבן, אוכלים שם את המעשר השני, יושבים, לנים בירושלים, למחרת תפילת שחרית בירושלים, שם בכותל המערבי, הוא פנית בבוקר והלכת לאוהליך, תחכה עוד לילה אחד בירושלים, תן לכל הרגשות שקיבלת בבית המקדש, ומקבלים, כל כך הרבה רגשות מקבלים בבית המקדש, על מעשר שני, מעשר שני כתוב שמביאים ירושלים, לא את המעשרות, אי אפשר לסחוב הכל. אז מביאים את הכסף, פודים, מביאים את הכסף. ובכסף הזה קונים בשיחר, ביין, בבשר, בפירות, בקיצור, מה שרוצים קונים, קונים שפע, לא אבזה מזהב לחגורה או שעון זהב, אוכל. אוכל בשפע, ומכיוון שאנשים מגיעים עם הרבה כסף, מעשר שני, הם באים פעם בשנה, שנתיים וחקלאים, יש להם פרנסה של כל השנה, נגיד, אם יש להם 8,000, 10,000 שקל, יבול בחודש, אז 800 שקל מעשר שני. שנה, זה כבר 10,000 שקל, שנתיים 20,000 שקל, בן אדם מגיע לירושלים עם 20,000 שקל, אין לו תוכנית להיות 3 חודשים בירושלים, יש בית, משפחה, ילדים, לול, תרנגולות, עבודה, הוא לא יכול, הוא צריך לגמור מהר, אז הוא קונה אוכל בשפע, מזון הכי טוב, הכי יקר, לא יין ב-60 שקל בקבוק, יין ב-700 שקל בקבוק, מנה בשר של נתח הקצבים, הכי משובח, הכל הכי טוב, הכי טוב, הכי טוב, ועל זה כתוב בתורה, למען תלמד ליראה את השם אלוקיך. איך אתה לומד ליראה את השם אלוקיך? ליד שולחנות ארוכים, בטח, בבית המקדש, עם האווירה של בית המקדש, עם ירושלים, הריח של הקטורת מתפזרת בכל העיר, שיר הלוויים, זה משהו אחר, זו אווירה אחרת. אז אני חוזר, מעולם לא לן אדם בירושלים בחטא. אנשים מגיעים לירושלים, לפעמים קצת עצבנים, לפעמים קצת מדוכדכים, לפעמים קצת לא מסודר להם הפרנסה, לא מסודר להם מה שקורה בעולם. כל אחד והבעיות שלו, לאחד כואב את הרגל, לאחד יש מחלה, לאחד אין כסף, לאחד פיתרו אותו, אחד פה, אחד שם, כל אחד עם הרוטן, כועס, מקטר, לא יודע מה. מגיע לירושלים, לאט לאט הוא מפשיר, לאט לאט הוא מתחיל, וואו, בעצם אני מתחיל להסתכל אחרת על החיים. החיים הם באמת סבבה. החיים טובים, החיים נעימים. מעולם לא לן אדם בירושלים בחטא. עכשיו אנחנו מתחילים להבין איך זה קורה. אתם יודעים מה? אספר לכם סיפור. סיפר לי יהודי אחד, שבצעירותו, הוא כבר היום מבוגר, אולי בן 70, בגילי בערך, כן? בן 70. בצעירותו. בגיל 14, 15, 16, הוא למד בישיבה קטנה. ישיבה קטנה זה נקרא ישיבה לצעירים, גיל 14 עד 17. ושם סעודה שלישית היה בחושך, מכיוון שפעם לא היו מחוברים לגנרטור, וחשמל לא רצו להשתמש, אז שמו מצברים, כאלה מצברים של אוטו, 12 וולט, של מכונית, עם אור של מכונית. האור היה טוב בליל שבת, לקראת הבוקר האור דרך, ביום לא צריך מצברים. סעודה שלישית, נטלו ידיים ואכלו מהר לפני שנהיה חושך, וכשנהיה חושך הגיע המשגיח והתחילו לשיר, שכל מיני שירי ערגב, כאיול תרויג, אלפיקי מים, כנפשי תרויג אלך אלוהיקים. ושרו את זה חצי שעה רצוף, לא החליפו כל שנייה שיר, טק 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 טק, קופצים משיר לשיר, שרו, ועוד פעם ועוד פעם, ובחושך אף אחד לא מתבייש לבכות, ושרו ושרו שרו את זה כל כך חזק, אז הוא השתפכו את הנפש. ברכת המזון אחר כך הייתה אש, תפילת ערבית הייתה אש, למחת בבוקר, בשחרית עוד הרגישו את זה. שירה, שירה יודעת לרומם, שירה יודעת, עם שירה אפשר להגיע לאקסטזות. המגרפה הזו של בית המקדש היה מגרפה מכוונת עם 100 מיני שיר, כלומר 100 ניואנסים דקיקים שיכולים להתאים לכל אחד ואחד, לעצבני ולכעסן ולמתוסכל ולכל אחד ואחד ואחד, היה את השיר המיוחד שנכנס בדיוק בדיוק לתוך הלב שלו. היהודי הזה שמספר שבישיבה קטן ישרו כאיול, אומר היום אני כבר בן 70, יש לי ילדים ונכדים, אנחנו שרים שירי שבת ושירי סעודה שלישית, ואנחנו יש שמחת תורה שרים בבית הכנסת, ויש שמחת חג שרים בכל מקום שרים, אף פעם לא הצלחתי להגיע לכאלה רמות. זה היה אווירה של שעה שלמה, שעה וחצי, שעה חצי את השבת, עוד המשיכו לשיר, ששרו יותר מבכל הכוח. יותר מבכל הכוח שרו, בכל הכוח, בכל הכוח, בכל הכוח, עם הנשמה, עם הנשמה, בכל הכוח. אין את המצב הזה, אין את האווירה הזאת, מה אני פתאום אתחיל בבית לשיר בכל הכוח, בכל הכוח, בכל הכוח, אני לא יודע, לא יודע איך עושים את זה. שם זה היה, כולם היו, התחברתי. בבית המקדש זה היה. לא יודע אם עשו את זה בכל הכוח פיזית, בהרבה בתי עבודה זרה דרך אגב זה עובד, עושים את זה עם סמים ועם אלכוהול, ומגיעים לאקסטזות. הקדוש ברוך הוא נתן את התכונה הזו לבני אדם, הם עשו מזה עבודה זרה. זה הגיע מבית המקדש. הרעיון הזה הוא רעיון חיובי. אין את זה לקופים, חתולים, ברווזים. יש את זה רק לבני אדם, כדי להתחבר לקדושה עם כל רבח האיברים. נחרב בית המקדש, אז למדו הגויים לעשות כל מיני שירי, איך קוראים להם שם, טרנס, פופ, עושים את זה נורא חזק, וגם שם יודעים לעשות את זה בכל הכוח. אבל זה לא אמת. בבית המקדש התחברו לקדוש ברוך הוא, התחברו לשכינה, התחברו ככה שאחרי השעתיים האלה שלא צריך, אחרי שעתיים של בתוך בית המקדש, סומכים את הידיים על הקורבן, וכתוב שצריך לסמוך בכל הכוח. מה זה בכל הכוח? בצורה כזו שאני נשען עליו. אם הוא יזוז, אני נופל. כלומר, אני בניוטרל. הקורבן לוקח אותי. עכשיו הקורבן שהוא נוסק לשמיים, הנשמה נוסקת לשמיים. עכשיו אם פנית בבוקר והלכת לו עליך, לישון עם זה לילה שלם בירושלים, לחזור למחרת בבוקר שוב לבית המקדש, לזה תפילת שחרית ולהיפרד מהכהנים, רבותיי, אנחנו נחזור אחר כך מבית המקדש, שבועיים או חודשיים אנחנו באורות. כשמישהו רוצה להגיד לך, בוא נעמוד שאתה יודע, קניתי את האוטו. מה קנית את האוטו, שמו אותו בוטה? אתה יודע עכשיו קורין הגדול בבית המקדש, מה? אחר כך מישהו מספר לך, אתה יודע, הפרה שלי המליטה, מה הפרה המליטה שממליטה? אתה יודע, הייתי בבית המקדש והכהנים והלווים, רבותיי, שבועיים, אי אפשר לדבר איתו על משהו אחר, הוא באקסטזה, הוא באורות, זה דואך, לכן צריך אחרי חצי שנה או שלושה או ארבעה חודשים, שוב לעלות לירושלים. בכל אופן, בירושלים הגענו לדרגות, לדרגות של אמונה, לדרגות של תפילה, לדרגות של התרגשות, לדרגות כאלה של התחברות להשם. יש לי עוד כמה דוגמאות, אבל היום קצר והמלאכה מרובה, אז אנחנו לא נגיד אותם, אבל אנחנו לפחות כבר מתחילים להבין, כשאנחנו אומרים שאנחנו מצטערים שנחרב בית המקדש, זה לא משהו של עצים ואבנים עם כמה תקסים דתיים, זה משהו ששואב, זה משהו שאנחנו בתוכו. ובעזרת השם, עוד השנה, עוד החודש, עוד לפני תשעה באב, כולנו לבית המקדש, בכל המון תקסים, חוגג עם קורבנות, תודה וחגיגה ושלמים, ובעזרת השם, במהרה בימינו. אמן.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
חושבים קדימה, עם אליעזר גרוס, יושב ראש קבוצת בסדנו, ואנשי מפתח בכלכלה. כל יום ראשון ב-10 בלילה, תשובות לשאלות המאזינים שרוצים לדעת איך להשקיע נכון. להשארת שאלות, 039-039-039, שלוחה 9. חושבים קדימה, בהגשת אסף קליין. הלילה, ב-10, כאן בכל חי.
הורים, בקיץ סכנת השריפה לא יוצאת לחופשה, אז הרחיקו מצתים וגפורים מהישג ידם של הילדים ושימרו על היקר לכם מכל. שומרים יחד על בית בטוח. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון הפנים.
סטופית של הנטורופת דוקטור אליהו לוי, צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
לכל מי שרוצה לקבל חיים חדשים ובריאים, שישתמש עם הסטופי, גם לי וגם לבעלי, ולמי שאני משכנעת, הם רואים בזה ממש חידוש כוחות, וממש עומדים על הרגליים.
התקשרו עכשיו למרכז ההזמנות של המוצר סטופית, כוכבית 3140, כוכבית 3140.
היוקר מאמיר? באדרן המחירים צוללים! סמארטפונים, טאבלטים ומכשירי ווייז במחיר צלילה! חייגו כוכבית 3230.
3, 2, ו... לוסטיג, יש רק אחד. ההרשמה לשנת הלימודים תשפ"ג מסתיימת. הלימודים מתחילים באלול. שבוע ייעוץ מרוכז בין התאריכים י"א עד י"ח בתמוז, 10 עד 17 ביולי. בואי להיות במקום הראשון, קמפוס לוסטיג, לפרנס בכבוד בית של תורה, כוכבית 3118, כוכבית 3118.
בנו של אביחי עבר תשאול קצר וגילה כי אביו זכאי לכמעט 500,000 שקלים מהביטוח הסיעודי. הידעת שמבוגרים רבים בישראל זכאים למאות אלפי שקלים דרך הביטוח הסיעודי שלהם, רק שהם כלל לא מודעים לקיומו? לבדיקת זכאות לקבלת הכספים מהביטוח הסיעודי, חייגו חינם, כוכבית 6281. מגן מומחים, נלחמים בשבילך.
מחשבת מסלול מחדש? אחרי צעד או שניים שכבר עשית בקריירה שלך, את רוצה משהו אחר, משהו לנשמה, עם פרנסה מכובדת. הרשמי עכשיו למסלול הסבת אקדמיות לסיעוד בבית הספר האקדמי לסיעוד בלניאדו. השמה מיידית בעבודה למתאימות. מלגות לעומדות בקריטריונים 09-860-4778 09-860-4778.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
רוצים לעבוד בהייטק? בפרסום או בכלל לעבוד מהבית? ג'וביק, אתר המשרות החדש לציבור החרדי. כל המשרות המותאמות לציבור החרדי במקום אחד. אתם עדיין כאן? כנסו עכשיו לג'וביק COIL ומצאו את העבודה הבאה שלכם.
דוקטור גפן, השתלות שיניים בלייזר, ללא כאבים, עם תעודת אחריות. 03-570-7575.
היוקר מאמיר? באדרן המחירים צוללים! סמארטפונים, טאבלטים ומכשירי ווייז במחיר צלילה! חייגו כוכבית 3230.
יש ילדים שיציאה לפארק משחררת אותם. יש ילדים שבית מלון עושה להם טוב. יש ילדים ששחייה בבריכה מרגיעה אותם. אך יש ילדים שאוכל זה הדבר שהכי ישמח אותם. תורמים עכשיו לארגון יד עזרה ושולמית ומסמכים ילדים רעבים. כי האוכל שלך זה השמחה שלו. כוכבית 9171.
יד עזרה ושולמית.
תרומה לכלל פעילות העמותה.
מזל טוב!
מחתנים, יש לכם מזל טוב! הלוואת חתונה מכרטיס אשראי יש. 70,000 שקלים בתנאים מעולים ללקוחות כל הבנקים וחברות האשראי. לבקשת הלוואה חייגו כוכבית 6083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום, כפוף לתקנון.
מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי,
בכל מקום, בכל שעה בשבילי. קולך היא תמיד איתי, קולך היא תמיד מדבר אליי, קולך היא תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי. קולך היא תמיד איתי, קולך.
חדשות קול חי, השעה 8:00.